בפעם הקודמת דיברתי על שאלת האוקימתא בגמרא. ראינו את הבעייתיות שבמושג האוקימתא, שהגמרא לכאורה מוציאה משניות מפשוטן, או מאמרות אמוראיות מפשוטן, ובגלל קשיים כאלה או אחרים מעמידה אותן באיזושהי אוקימתא, כן, אוקימתא זה העמדה בתרגום מילולי, איזושהי העמדה ואיזושהי סיטואציה שהיא מאוד אזוטרית, חריגה, ולא מה שדיברו עליו לכאורה במשנה עצמה. וזה מעורר שני קשיים, כן, העבד ששמים גט ביד העבד ובזה מגרשים את גבירתו, אז הגמרא אומרת שהוא מדובר בכפות וישן. טוב, לא, רבא לא הזכיר שמדובר בעבד כפות וישן, אבל עבד או עבד ישן במקום אחד, אבל כפות זה תוספת שהיא אוקימתא של הגמרא. וזה מעורר שני סוגי קשיים. קושי אחד הוא הקושי הפרשני. רבא לא אמר את זה. זאת אומרת, רבא דיבר על כל עבד, אז מה אתה מכניס לי פה עבד כפות? אם הוא היה רוצה לדבר על עבד כפות, היה אומר במפורש שמדובר בעבד כפות. והקושי המהותי זה את מי לכל הרוחות מעניין מה דינו של עבד כפות וישן.
יהיה מטרה, צריך גם לרצות להציל. זאת אומרת, יכול להיות אדם חולה, שמטרת הרופא והמשפחה...
רוצים לזכות אותנו בכל זאת גם בדברי תורה. אז השאלה, למה להניח שרבא בכלל רוצה ללמד אותנו משהו על איזשהו מקרה אזוטרי מן הסוג הזה, שייתן לנו את העקרונות הכלליים. אז זה שני סוגי הקשיים. ראינו שיש כל מיני הצעות, לדעתי דחוקות, כדי להסביר למה בכל זאת הגמרא עושה אוקימתות למשניות, ואמרתי למה לדעתי האפשרויות האלה דחוקות ולא סבירות, ואז הצעתי את ההסבר הבא, שבסוף השיעור הקודם רק אמרתי אותו בקצרה, ואני רוצה עכשיו טיפה גם להסביר אותו יותר, וגם לחזור לשלוש הסוגיות שמלוות אותנו, ולהראות את זה לגביהן. ראינו שבעולם המדעי בעצם קורית תופעה דומה. כאשר אנחנו מסתכלים על חוק מדעי, שהוא לכאורה חוק כללי, נבדוק את זה בעולם, הוא אף פעם לא מתקיים באמת. כדי שאנחנו נראה מצב שבו החוק הזה מתקיים באמת, אנחנו צריכים לייצר מצב מעבדה. מצב מעבדה זה איזשהו מצב מלאכותי שמנותק מהעולם הריאלי, שבו אנחנו מנסים לנטרל המון המון פרמטרים שמופיעים בעולם הריאלי. עולם המעבדה בהגדרה הוא תמיד עולם יותר פשוט מהעולם הריאלי, ולכן יכול להיות ששם נצליח לראות את החוק בטהרתו. אם אני רוצה לראות את חוק הגרביטציה או את חוק האינרציה של ניוטון, אני צריך לייצר עולם שבו יש רק גוף אחד או רק שני גופים, ואין שום דבר חוץ מזה, לא חיכוך ולא אוויר ולא גופים אחרים, כן, ולא לא 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 שמת ולא ארור, וכן, הכל יהיה מותר לך. זאת אומרת, המצב שבו אני רואה את חוק הטבע הוא בעצם איזשהו מצב שלא שייך לעולם שלנו בכלל, איזשהו מצב אפלטוני, איזה עולם טהור, מופשט, שיש בו רק מאפיינים מאוד מאוד מסוימים, ובלי כל הפרמטרים שמתערבבים לנו בעולם הריאלי. ושם אני יכול לראות את חוק האינרציה, או את חוק הגרביטציה, או את היחס בין תסכול ותוקפנות, או כל הדוגמאות שהבאתי בפעם הקודמת. כאשר אני רוצה להשתמש בחוקי הטבע שגיליתי באופן הזה, האפלטוניים האלה, כדי להסביר תופעה בעולם הריאלי, בעולם שלנו, אני לוקח את כל החוקים האפלטוניים ומנסה לחבר אותם לסיטואציה הריאלית שבפניי. ושם זה תמיד מסובך, יש את חוק האינרציה והגרביטציה, ויש גם חיכוך, ויש גם חום, ויש גם עוד כל מיני דברים שיכולים להשפיע, וגופים נוספים, ועוד כל מיני דברים, כך ששם אני כבר אצטרך את כל החוקים ביחד, כדי להסביר את התופעה הריאלית שבפניי. אף פעם זה לא יהיה הופעה של חוק טבע אחד בטהרתו. זה תמיד יהיה מעורבב בעוד פרמטרים אחרים. ובכל זאת, הדרך להבין את הסיטואציות מהעולם שלנו, הסיטואציות המורכבות, זה לפרק אותן להיבטים שונים. כל היבט כזה, לבנות עולם אפלטוני שיש בו רק את ההיבט הזה, לראות מה קורה שם, למצוא את החוק הכללי, שעוסק בעולם, ששולט בעולם כזה, ואז לקחת את כל החוקים המופשטים האלה חזרה לסיטואציה שבפניי, ולראות מה קורה כשכולם מופיעים ביחד. וזה הדרך בעצם שבה אנחנו מבינים מדעית את העולם. אנחנו מייצרים חוקי טבע שכל אחד מהם בעצם נכון בעולם היפותטי, ואז אני חוזר ומיישם את זה לעולם הריאלי. כמו שאני אעיר אולי גם בהמשך, למעשה מטרתו של איש מדע היא בעצם להבין את העולמות האפלטוני, לא את העולם הריאלי. העולם הריאלי מבחינתו זה רק איזשהו סוג של מימוש שדרכו אני יכול לנסות ולהבין מה קורה בעולמות האפלטוניים המופשטים. כי המטרה של איש מדע זה לגלות את חוקי הטבע. אבל חוקי הטבע שולטים בעולמות האפלטוניים, לא בעולם שלנו. אחרי זה יבוא איש טכנולוגיה ויקח את חוקי הטבע האפלטוניים האלה וינסה לעשות איתם משהו בעולם הריאלי שלנו. אבל זה תמיד מסובך. וזה, כן, במובן מסוים טכנולוגיה זה דבר יותר מסובך ממדע. מדע זה משהו שעוסק בדברים פשוטים, מופשטים, טהורים, נקיים, בלי הפרעות, בלי כלום. בטכנולוגיה, כן, כל מי שהיה בעולם הטכנולוגיה יודע, טכנולוגיה יש לה טבע מאוד סרבני, זה אף פעם לא עובד. זאת אומרת, חוקי הטבע איפשהו תמיד משתבשים בעולם הריאלי. והאומנות הטכנולוגית זה לנסות ולראות איך בכל זאת אני מצליח ליישם את חוקי הטבע גם בסיטואציות של העולם הריאלי שלנו. ובשביל זה אני צריך לנסות לייצר מכשירים כאלה שהם בעצם סוג של מעבדות קטנות. זאת מכשיר שבתוכו לא תהיינה כל מיני השפעות שמפריעות ואני כן אוכל לעשות בו כרצוני. זאת אומרת, הוא יוכל לבצע משהו שחוקי הטבע הטהורים אומרים שצריך לבצע. אז המהלך הזה של ההבנה איך בעצם עובד תהליך מדעי, אולי עוד משפט אחד, אמרתי שהמעבר מהעולם הריאלי לעולם האפלטוני כרוך בשני צדדים, שני אספקטים, שהם שני צדדים של אותה מטבע. אספקט אחד זה ניקוי פרמטרים מיותרים. נגיד, אני רוצה לדון בחוק הראשון של ניוטון, שגוף שלא פועל עליו כוח, אז הוא נע בתנועה קצובה בקו ישר כל הזמן. עכשיו, בשביל לנסות ולהגיע לחוק הזה, או להבין את החוק הזה, אני צריך לקחת גופים ריאליים ולנקות אותם מכל מיני פרמטרים אחרים. אני רוצה לנקות אותם מזה שהם חיים בסביבה כזאת, מזה שהם ריבועיים, עגולים, משולשים, כל מיני תכונות שהם עשויים מעץ, שעשויים ממתכת, לא מעניין. אני רוצה לראות אותו כאילו שהוא נקודת מסה ששוקלת 2 קילוגרם. זהו, זה כל מה שיש לי בגוף הזה. זה שהוא עשוי מעץ, זה שהוא חי במקום כזה וכזה, זה שהוא גדול, קטן, משולש, עגול, לא יודע מה, יש טמפרטורה מסביב, כל זה לא מעניין, את כל זה אני מנקה מהתמונה. אז זה עולם ההפשטה. אני עושה הפשטה של גופים ריאליים, כאשר הפשטה פירושה לנקות את כל המאפיינים הלא מהותיים של הגוף הזה. להתייחס אליו כאילו שהוא גוף מופשט. אבל הצד השני של אותה מטבע, זה שהפשטה כזאת היא בעצם פעולה של הכללה. וזה דיברתי שבתורת האינפורמציה, תמיד כאשר אני מוריד אינפורמציה, אני מקבל תיאור שמתאים ליותר גופים. כן? כשאני מדבר על גופים עשויים מעץ, משולשים, שמסתם 2 קילוגרם והגודל שלהם 5 סנטימטר, אז זה גוף מאוד מסוים. יש כמה כאלה, אבל זה גופים מאוד מסוימים. עכשיו אני אוריד את הגודל 5 סנטימטר, גופים משולשים עשויים מעץ. זה כבר יותר גופים כאלה יש, נכון? יכולים להיות, גם להיות 5 סנטימטר, 3 סנטימטר, 10 סנטימטר. עכשיו אני אוריד את זה שהם עשויים מעץ, גופים משולשים ששוקלים 2 קילוגרם, כבר בלי עץ. יש עוד יותר גופים כאלה. עכשיו אני מוריד את זה שהם שוקלים 2 קילוגרם, גופים משולשים. ברגע שרק אני אומר גופים משולשים, יש כבר הרבה יותר גופים כאלה. עכשיו אני מוריד את המשולשים, גופים. אז יש עוד הרבה יותר גופים כאלה. זאת אומרת, התהליך שקראתי לו הפשטה, זאת אומרת, ניקוי מידע מתוך הגוף, ניקוי מאפיינים מתוך הגוף, דילול של המאפיינים, אני נשאר עם פחות מאפיינים, אבל התיאור עם הפחות מאפיינים מתאר יותר גופים. לכן הפשטה זה הצד השני של ההכללה. הפשטה והכללה זה בעצם שני צדדים של אותה מטבע. אי אפשר לעשות הכללה בלי לעשות הפשטה ולהפך, וכל הפשטה היא הכללה. ולכן בעצם אנחנו רגילים לזה שחוקי הטבע עוסקים בהכללות. כשאני אומר שגופים בעלי מסה מתנהגים באופן מסוים, בעצם לקחתי את הגוף שעומד בפניי, ויצר, ראיתי מה הוא, איך הוא מתנהג, ויצרתי הכללה לכל הגופים בעלי המסה. אז כולם מבינים שחוקי הטבע הם הכללות. פחות אנשים מבינים שחוקי הטבע הם גם הפשטות. בשביל להגיע להכללה הזאת, אני בעצם צריך לדבר על גופים לא ריאליים, לא קונקרטיים. אבל אני צריך לדבר על גוף שלא אכפת לי מאיזה, הוא לא עשוי משום חומר, לא מעץ, לא מברזל ולא מכלום. הוא לא, אין לו שום צורה. כן, אין לו אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. הוא בסך הכל נקודת מסה ששוקלת 2 קילוגרם. זהו. עכשיו אין גוף כזה. זה גוף לא ריאלי. אבל כשאני רוצה לעשות הכללה, אני בהגדרה תמיד מפשיט את הגופים הריאליים מכל מיני מאפיינים שלהם, ומגיע לגוף לא ריאלי. וזה המימד האפלטוני שיש בדבר. תחשבו על אידיאת הסוסיות. אידיאת הסוסיות בעצם מכילה את כל המאפיינים המהותיים של הסוס. אבל לסוס יש גם מאפיינים לא מהותיים. הוא עשוי בצבע, הוא נגיד הסוס שלפניי הוא בצבע חום. יש לו עם קטם על המצח וקטם בזנב. אבל לא כל הסוסים הם כאלה. אז לכן אני רוצה לנקות את כל המאפיינים של הסוסים הספציפיים, ולהישאר רק עם המאפיינים המהותיים, שהם מאפיינים כל סוס באשר הוא. האוסף המאפיינים הזה, הם אף פעם לא סוס קונקרטי. בסוס קונקרטי תמיד יש עוד כל מיני מאפיינים. תמיד יש לו צבע מסוים. יש לו משקל מסוים, יש לו גובה מסוים, שכל אלה לא מעניינים ביחס לסוסיות באשר היא. אז כשאני רוצה לעבור לעולם האפלטוני ולעסוק בסוסיות בעולם האידאות, לא בסוסים קונקרטיים, אני צריך לקחת את הסוסים הקונקרטיים ולדלל את המאפיינים הלא מהותיים שלהם. להישאר רק עם המאפיינים שמאפיינים סוס באשר הוא סוס.
אבל נראה לי
שפה... לא סוס המסוים שלפניי.
ונראה שפה זה בדיוק הפוך. כי אנחנו אומרים שבחוקי הטבע יש כמה, ואנחנו רוצים להתייחס לאחד מהם, או לעיקרי או כולי, אבל עם האוקימת זה בדיוק הפוך, אנחנו לוקחים את המשרת, לוקחים את העבד, ומוסיפים לו דברים.
אני אגיד, כשאני אשם את זה על האוקימת, אני אראה אם זה אותו דבר או לא, בינתיים אני עוד בעולם המדע.
זה עד פה טוב.
אז הטענה בעצם שבעולם המדע, כאשר אני עושה הכללה, בהגדרה אני מדבר בעצם על עצמים שלא שייכים לעולם שלנו. אני עובר לעולם אידאות אפלטוני. וזה מה שאנשים הרבה פעמים לא שמים לב. כולם יודעים שחוק טבע הוא חוק שבנוי על הכללות. אבל מעט מאוד אנשים שמים לב שתהליך של הכללה הוא בעצם גם תהליך של הפשטה. הוא תהליך של עיסוק בגופים שבעצם לא הגופים שאנחנו מכירים בעולם שלנו, אלא איזשהו סוס אידיאלי, נקודת מסה אידיאלית, אדם אידיאלי, בלי חינוך, בלי כל מיני דברים כאלה, כן, שהתסכול שלו מניב תמיד תוקפנות, וכן הלאה. אז זה מה שקורה בעולם המדעי, ולכן מדע בעצם בנוי על איזושהי תפיסה אפלטונית. כשאני מניח שיש חוקי טבע, אני בעצם מניח שיש עולמות אפלטוניים של גופים שהם לא הגופים מהעולם שלנו, ושם כל חוק כזה שאליו הגעתי שולט בתארתו, שם הוא מופיע בדיוק, בלי הפרעות של כל מיני פרמטרים נוספים שתמיד מפריעים לנו בעולם הסרבני שלנו. עכשיו, הטענה שטענתי זה שעם התפיסה הזאת אפשר גם להבין את מושג האוקימתא. כמה שמה שבעצם אני אומר, והגמתי את זה על המימרה של רבה, לגבי מי שנותן גט לאישה, ושם אותו ביד של העבד שלה, שהגמרא אומרת שמדובר בעבד כפות וישן. אז רבה בעצם אומר כך, אני, מה שרציתי להגיד לכם, זה לא דין על איך מגרשים אישה דרך עבד כפות וישן. אם הייתי רוצה להגיד את זה, הייתי מדבר על עבד כפות וישן. אני דיברתי סתם על עבד, למה? כי מה שרציתי להגיד לכם, זה אמירה כללית, מופשטת, על היחס בין העבד לבין אדוניתו. שהעבד נחשב כחצר של הבעלים שלו. זה מה שרציתי להגיד לכם. אז זה חוק כללי. עכשיו, עבד הוא תמיד יצור קונקרטי, הוא לא רק עבד. יש לו גם שתי ידיים, שתי רגליים, הוא יכול ללכת, יש לו עוד כל מיני מאפיינים. אומר, כן, אז בוא נלך, נעשה הפשטה והכללה. בוא נדבר על איזה עבד מופשט כזה, שהוא לא יכול ללכת ולא יכול, לא יודע מה, והוא אין לו מודעות, והוא לא יכול לעשות שום דבר, כפות וישן. אבל אני לא מתכוון לעבד ספציפי שהוא כפות וישן. אני מתכוון לעבד באשר הוא עבד, לעבדותיות כמו הסוסיות בעולם האפלטוני. שמה קורה עם העבד ההוא? כל התכונה היחידה שיש לו זה שהוא העבד של אדונו, זהו. אני מתעלם מזה שהוא גם בן אדם, שיש לו שתי ידיים, רגליים, הוא יכול ללכת, הוא ער, יש לו מחשבות ורצונות, אני מתעלם מכל זה, למרות שכל עבד קונקרטי יש לו גם את המאפיינים האלה. אבל בעבד ההיפותטי, האפלטוני שלי, זה עבד שהוא כפות וישן, או כמו נקודת מסה שאין לה צורה ואין לה חומר, יש לה רק משקל בנקודה. רואים, זה ממש אותו תהליך. ואני רוצה לדבר איתכם על העבד המופשט ההוא. זאת אומרת, יצור שכל מה שיש בו, זה שהוא עבד של מישהו אחר. זהו, אין לו שום תכונה אחרת. אני רוצה לטעון שהיצור מהסוג הזה הוא חצר של אדונו. זו הטענה שלי. עכשיו, בניגוד לעולם המדעי או לספרי פיזיקה, ששם תשמעו הניסוח של חוקי ניוטון, הוא תמיד ניסוח בצורה של חוק כללי. כל גוף שלא פועל עליו כוח, נועה בתנועה קצובה וקו ישר. כן? זה ניסוח כללי. הגמרא מעדיפה ניסוח קזואיסטי. וכשרבא רוצה להשמיע לי חוק כללי, שעבד הוא חצר של אדונו, הוא לא אומר את זה בצורה הזאת, של חוק כללי, אלא הוא אומר את זה דרך השלכה כלשהי. אז הוא אומר למשל, אם תשים לעבד משהו ביד, האדון יכול לקנות דרך זה כמו בקניין חצר. אז אמרת פה בעצם שהעבד הוא חצר של אדונו, אבל לא אמרת את זה במילים האלה, אלא דרך הדגמה של העניין. הדגמת את זה על מקרה מסוים. למשל, לענייני קניין, אז העבד יכול לקנות עבור אדונו. בעצם התכוונת לומר שהעבד הוא חצר של אדונו. לא דין מדיני קניין. יש איזה נפקמינות, כמו שאמרתי, לבעל יראה גם. יכול שהאדון יעבור על בעל יראה אם יש אצל העבד חמץ. זה לא משנה לי. אני רוצה לדבר על עיקרון כללי. מה היחס בין עבד לבין אדון? והטענה היא שהעבד הוא חצר של אדון. אבל הגמרא מסיבותיה שלה, עוד אני אעיר את זה עוד, הגמרא מסיבותיה שלה לא אומרת את זה בצורה של החוק הכללי. בזה היא שונה מספר פיזיקה. היא אומרת את זה דרך הדגמה של החוק הכללי. למשל, עבד יכול לקנות בקניין חצר עבור אדונו. אבל בעצם מתכוונים לומר שעבד הוא חצר של אדונו. זה שהוא יכול לקנות זה רק הדגמה של העובדה שהוא חצר. אז אומרים את זה דרך הדוגמה, אבל מתכוונים להגיד את החוק הכללי. ועל זה אומרת הגמרא, רגע, אבל הדוגמה הרי לא מסתדרת. כי הדוגמה, העבד לא יכול לקנות עבור אדונו בקניין חצר, גם אם הוא באמת חצר של אדונו. אבל הוא לא יכול לקנות כי לא כל חצר קונה. רק חצר שמשתמרת לדעתו, קונה. אני אומר, טוב, אז מדובר בעבד כפות וישן. כדי שדיני קניין יהיו רלוונטיים לעבד. אבל זה שהקביעה שהוא חצר של אדונו, היא נאמרת על כל עבד, לא רק על עבד כפות וישן. על כל עבד זה נאמר. ולכן השאלה על רבה, אם אתה רוצה להגיד לי דין על עבד כפות וישן, אז דבר על עבד כפות וישן. למה אתה משאיר לגמרא לתות פרשנות על הדברים שלך? התשובה היא שרבא לא התכוון לדבר על עבד כפות וישר, התכוון לדבר על כל עבד. באופן עקרוני, כל עבד קונה בקניין חצר עבור אדונו, מדיני חצר. אבל מדיני קניינים צריך שהחצר תהיה חצר לא מהלכת. אז צריך שיהיה כפות וישן, זה לא משנה לי כרגע, זה לא המהות. מה שרציתי להגיד לך זה לא דין מדיני קניינים. רציתי להשמיע לך את היחס בין עבד הפלטוני לבין אדונו. וזה נכון לכל עבד, לא רק לעבד כפות וישן. בדיני קניין, כדי שהדבר הזה יופיע, צריך לייצר מצב מעבדה. עבד כזה שלא יכול ללכת ושאין לו מודעות ואין לו כלום, הוא רק עבד של אדונו. זה הדבר היחידי שמאפיין אותו. כן? או חמור נקודתי. כן? אז אני אומר, זה עבד כפות וישן. ולא מתכוון לומר שהעבד הזה כפות וישן, אלא שיש פה עצם הפלטוני, שכל מה שאני יודע להגיד עליו זה שהוא עבד של אדונו. הוא לא הולך, הוא לא חושב, אין לו מודעות, הוא לא בן אדם, הוא לא כלום, הוא איזשהו אובייקט מופשט שנקרא עבד של אדונו. זה מאוד מזכיר את מה שאומרים, אולי הזכרתי את זה, אני כבר לא זוכר, הבדיחות, זה לא בדיחות בעצם, יש כאלה שמתארים את זה ממש בגאווה, שרב חיים הוציא את המחבטות מהמטבח. רב חיים מבריסק. כשרב חיים ניגש לסוגיה, ועושה את ההפשטות הבריסקאיות, חפצה וגברה ומושגים מופשטים כאלה, הוא לא רואה מול העיניים בכלל מחוות, כשהוא מדבר על סוגיות של בליעת איסור, כן, באיסור ויתר. אז הוא מדבר מחוות, מתגנים איסור, ואחרי זה מבשלים יתר, אם זה חר, איזה תופס או לא תופס, הוא לא יודע מה זה מחוות, הוא לא יודע איך נראית מחוות. מחוות מבחינתו זה מין משהו כזה שמתגן בשמן, ויש לו תכונות בליעה כאלה וכאלה. לא משנה לי בכלל המחוות הקונקרטית, איך היא נראית, אם יש לה ידית, אם היא עשויה מחומר כזה וכזה, כמה היא שוקלת, מה הקוטר שלה, זה מאפיין מחוותות קונקרטיות. אבל רב חיים לא מדבר על מחוותות קונקרטיות, רב חיים מדבר על אידיאת המחוות. אידיאת המחוות זה משהו, זה איזשהו אובייקט שאין לו מושג איך הוא נראה. אבל זה איזשהו אובייקט כזה שהוא יודע לתגן בשמן, ויש לו תכונות בליעה כאלה. ולכן הוא מדבר על מחוות הפלטונית. והטענה שאני רוצה לטעון עכשיו, שזה לא רק חיב חיים. כל הלימוד שלנו בעצם, הוא לא לימוד של, 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 של סיטואציות קונקרטיות, סיטואציות ריאליות. אנחנו מנסים להבין סיטואציות ריאליות דרך כל מיני הפשטות, כשההפשטות שלנו עוסקות בעולמות אפלטוניים. ולכן כשרבא אומר לי את הדין של קנייה של גט על ידי העבד, הוא בכלל לא בא להשמיע לי דין מדיני גירושים. הוא בא להשמיע לי הפשטה אפלטונית, שעבד, מעצם היותו עבד, הוא חצר של אדונו. עכשיו תעשה עם זה מה שאתה רוצה. לגבי דיני קניינים, בשביל שהחצר הזאת תקנה, צריך שהעבד יהיה כפות וישם. בסדר, אבל זה לא מעניין, אני לא עוסק פה בדיני קניינים.
אבל אף מדען לא בא ותוקף את אותו מדען שעובד בתנאי מעבדה, ואומר לו, מה מעבדה? הרי זה לא ריאלי, וזה לא, אין מצב כזה בעולם שלנו. אף אחד לא מקשה על זה, כי זה ברור שתנאי מעבדה זה בא לבודד את הנקודה המסוימת. אז אם העולם המדע ברור לו, אז למה עולם הגמרא לא ברור להם שהוא אמר זה, הוא התכוון כמובן זה?
אני אענה לך בתרתי. דבר ראשון, כן תוקפים. כאשר אתה אומר אמירה, ואני בדידי אבי מיליוני עובדות, אני הרבה פעמים מנסה לנסח הכללות, מנסות להבין אנשים תובנות על העולם. תמיד אומרים לי, טוב, זה הפשטה, הכללה פשטנית. עזוב, זה לא רלוונטי לעולם שלנו. אנשים לא מבינים שהדרך להבין את העולם היא תמיד דרך הכללות פשטניות. ולכן העולם כן מתייחס לאמירות מדעיות כאיזשהן הפשטות ילדותיות כאלה, שהן לא באמת יכולות להועיל בעולם. אנשי מדע באמת רגילים כבר לצורת החשיבה הזאת, ולכן הם פשוט, הם עובדים ככה, להם זה לא מפריע, למרות שגם הם עצמם, הרבה פעמים תשאל אותם, הם לא תמיד מודעים למה, אבל הם כבר רגילים לדרך העבודה המדעית, ומבחינתם זה ברור שככה עובדים. אבל כשמישהו מסתכל מבחוץ, אז הוא תמיד שואל את עצמו, רגע, אתה עוסק פה באיזשהו עולם אפלטוני, מה זה מעניין? אני רוצה להבין את העולם שלנו. אז זה א', וב', יש הבדל, כמו שציינתי אותו קודם, בין העולם המדעי לבין העולם של הגמרא. בעולם המדעי, החוק הכללי הוא זה שכתוב בספר. כשמציגים את החוק הכללי, אז אומרים, גוף שלא פועל עליו כוח, ממשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר. בעולם ההלכתי, פשוט צורת הביטוי היא שונה, היא קזואיסטית. לא אומרים את רבא, לא, אם רבא היה אומר, עבד הוא חצר של אדון איתו, לא היו מתעוררות שאלות, נכון? עבד הוא חצר של אדון איתו, הכל בסדר. אבל כיוון שרבא בוחר להגיד את זה דרך עבד קונה בקניין חצר עבור אדוניתו, הדוגמה של קניין, דרך זה הוא אומר שהעבד הוא חצר, פה כבר מתעוררות שאלות, רגע, אבל בקניין צריך שהוא לא יהלך. הוא צריך בסדר, כפות וישן. אם הוא היה אומר את החוק הכללי, אף אחד לא היה שואל. לכן בהקשר המדעי אף אחד לא שואל. כי בהקשר המדעי אומרים את החוק הכללי ישר על השולחן. בהקשר ההלכתי, משום מה, ואני אסביר עוד מעט למה, אבל בהקשר ההלכתי, הגמרא והמשנה נוהגות לא להגיד את החוק הכללי. לא אומרים את החוק הכללי, אומרים אותו דרך הדגמה על דוגמה מסוימת. ואז תמיד מתעוררות שאלות ואני צריך להגיע לאוקימתות. אם היו אומרים את החוק הכללי, לא היו קושיות ולא היה צריך להגיע לאוקימתות. אוקיי? אז זה התשובה לשאלתך. למה הגמרא משתמשת בצורת ניסוח כזאת? זה באמת שאלה טובה, עוד רגע. אני רק רוצה להביא לכם איזושהי דוגמה אולי תמחיש את זה יותר. הגמרא בשבועות, בדף י', זה דוגמה של רבי אלחנן וסרמן דרך אגב. הגמרא בשבועות, בדף י' ח', אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. כל המבדיל על היין במוצאי שבתות, הביאן לו בנים זכרים. בכתיב, להבדיל בין הקודש ובין החול. וכתיב הטעם להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך לאישה כי תזריע. רבי שוע בן לוי אומר, בנים ראויים להוראה, דכתיב, להבדיל ולהורות. אוקיי? אז קודם כל, שאלה ראשונה, האם באמת זה נכון? כל מי שמבדיל על היין במוצאי שבתות, יש לו בנים זכרים? החזון איש לא הבדיל על הכוס במוצאי שבת? לא היו לו ילדים בכלל, לא זכרים ולא נקבות.
לא ניסה אולי.
זה חגמר, הוא כן ניסה, יש מצוות פריאה ורבייה, הייתה לו אישה.
אתה
מבדיל על הכוס, אבי אין לו בנים זכרים. איפה האמירות של הגמרא? זה הרי לא עובד באמת. דבר שני, יש פה איזושהי קביעה עובדתית. רבי יהושע בן לוי אומר, בנים ראויים להוראה. ומה רבי חייא בר אבא חושב שלא? פוק חזי, תראה, מי שמבדיל על הכוס, תראה, אם תמיד הבנים שלו ראויים להוראה או לא. התשובה היא כמובן שלא. נכון? לא צריך לבדוק את זה. מה, כמעט כל יהודי מבדיל על הכוס במוצאי שבת, וכמה יהודים יש להם בנים ראויים להוראה? מעט. אז זה לא באמת עובד עובדתית. אז איך להבין גמרא כזאת? רבי חנן וסרמן כבר שואל את זה, והוא אומר שבעצם הגמרא הזאת אומרת חוק כללי. נגיד, מי שמבדיל על היין, אבי אין לו בנים זכרים. אבל מצד שני, הגמרא גם אומרת שמי שלא זהיר בנדרים, בניו מתים. גמרא אחרת, בנדרים. אוקיי? עכשיו, מה קורה עם מי שמקפיד על הבדלה על היין במוצאי שבתות, אבל הוא לא זהיר בנדרים?
יהיה לו בנים שימותו.
אז או שיהיה לו בנים שימותו, או שכן, שיעבוד הדרב נתן. בעד הקו שדרחמן עלה מלאך. לא בעד הקו שדרחמן, הפוכם אתרת למלאך. כן, בשמה להביא לו בנים ולהרוג אותם, אז הוא לא יקבל בנים בכלל. מה זה אומר בעצם? שהעיקרון הזה, שמי שמבדיל, כן, אני לא מתחס כרגע לשאלה מאיפה הוא יודע, ואם זה באמת נכון. אני אצא מנקודת ההנחה שמה שהוא אומר זה מידע מוצק, זה בטוח נכון. זה בטוח נכון, אבל בעולם הפלטוני. בעולם שבו אין שיקולים אחרים שיכולים לקזז את ההשפעה של ההבדלה. כשאתה מבדיל על הכוס, זה ייתן לך בנים זכרים. אבל יש עוד שיקולים שבגללם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחליט לא לתת לך את הבנים האלה, ולקחת לך אותם. ולכן, וזה לא אומר שחוק הזה לא נכון, הוא מקורב, לא. חוק הזה נכון, יכול להיות נכון לחלוטין, ב-100%. אבל על עולם הפלטוני, באיזה עולם? בעולם כזה שכל המצוות שיש לך בתורה זה רק הבדלה על הכוס. ואין שום שיקולים אחרים, ואין איסורי נדרים, ואין שום דבר אחר, אין שום שיקולים אחרים, בעולם כזה, תמיד כשתבדיל על הכוס, יהיו לך בנים זכרים. אבל בעולם שלנו, יש המון המון פרמטרים נוספים שיכולים להפריע. ולכן, כל ההבטחות האלה של חז"ל, אגב, גם ההבטחות של התורה, כן, עכשיו אני נזכר, כן, אחר למשל, אני שם בן אבויה, שהוא ראה, כן, שהתורה הבטיחה אריכות ימים למי שמשלח את האם ומי שמכבד הורים. והוא ראה מקרה שמישהו כיבד את אביו, עלה, שילח את הקן, ובחזרתו נפל ומת. אז איפה אריכות ימיו של זה, הוא שואל את עצמו? הרי התורה אמרה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. ושלחת שלח את האם, כן, גם כן, למען יאריכון ימיך. אז איפה שני הדברים שהתורה הבטיחה על אריכות ימים, הוא קיים והוא מת מיד. והתשובה היא שיכול להיות שהוא מת מיד מסיבות אחרות. באמת שני המצוות האלה היו פוטנציאלית נותנות לו אריכות ימים. אבל מצד שני, הוא גם הרג בשוגג לפני שבוע, והקדוש ברוך הוא מזמנם לפונדק אחד, כמו שהגמרא אומרת, ואם הוא היה חייב, סליחה, הרג במזיד, ואם הוא חייב מיטה, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לזה שהוא ימות. גם זה שיקול, וגם הוא חוק כללי והוא נכון תמיד. אבל בעולם הריאלי, בעולם שלנו יכול להיות בן אדם שהוא מצד אחד שילח את הקן וכיבד הורים, ומגיע לו אריכות ימים. השני הוא גם רוצח, אז מגיע לו למות. אז מה עושים עם אחד כזה? צריך לשקלל את זה, ויכול להיות ששם לא תהיה אריכות ימים. שהוא לא ימות, תלוי מה גובר על מה. אבל זה לא אומר שהחוקים
הכלליים
לא
נכונים.
אחד.
אז למה הגמרא
אומר שהחוקים הכלליים לא נכונים?
למה?
זה אומר שהחוקים האלה נכונים לעולם אפלטוני. לעולם שבו לא מתערבבים לנו חוקים אחרים ומפריעים.
יכול להיות כזה רב שהחוקים האלה הם נכונים, אבל אין 100%. יש דברים מקרים.
אני רוצה לטעון את ההפך. החוקים האלה נכונים ב-100%. לא, זה מה שאומרים בדרך כלל. בדרך כלל אומרים, החוקים האלה הם קירוב. לא, החוקים האלה מדויקים לגמרי. אבל החוקים האלה תקפים לעולם הפלטוני. בעולם שלנו תמיד יש חוקים אחרים שגם הם תקפים לגמרי, אבל יש סתירות בין התוצאות. אז לכן בסוף בסוף לא כל החוקים התממשו. חוק אחד מפריע לחוק האחר. בעולם שלנו גוף רוצה להמשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר, אבל יש גם חיכוך. וגם חיכוך זה חוק טבע. אז מה לעשות? אז בסוף לא יופיע באמת לא החוק הזה ולא החוק הזה בתארתו. אבל אם אני אקח את השקלול של כל החוקים האלה ואנסה לבדוק בפריזמה של כולם ביחד, מה קורה בעולם הריאלי, אז אני אבין אותו. אם אני יודע גם את חוק החיכוך וגם את חוק האינרציה, עכשיו כשאני אסתכל על גוף ריאלי ואני אתחשב בשני החוקים האלה, אז יש סיכוי שאני אבין נכון את מה שקורה. אבל כל חוק כזה בפני עצמו מתאר עולם שהוא עולם היפותטי, אפלטוני, זה לא העולם שלנו. זה עולם מופשט ומוכלל. אוקיי? אבל שמה זה נכון תמיד, זה לא שהחוק הזה הוא קירוב והוא לא לגמרי נכון. הוא נכון לגמרי, זה בדיוק
אז למה הגמרא עונה תשובה אחרת?
מה שומע? מה השאלה?
אז למה הגמרא עונה שם משהו אחר? היא עונה לעולם שכולו טוב, כאילו יורדת לגמרי מהקונספט.
איפה? באיזה גמרא?
אצל אחר. מה אומרת? למה אני טוב לך?
לא, לא אומר דבר אחר, היא אומרת אותו דבר. זאת אומרת, למה אני טוב לך לעולם שכולו ארוך, מה הכוונה? הכוונה שבמקום שבו יש משהו אחר, שלא נתן לאריכות הימים להופיע בעולם הזה, זה יופיע בצורה אחרת, בעולם הבא. זאת אומרת, הפוטנציאל הזה לא מתבזבז, אלא הוא רק משתנה, ומשנה כיוון. אז בעולם הזה אין אפשרות לתת לו אריכות ימים, כי הוא רוצח, הוא צריך למות. בסדר, אבל בכל זאת מגיע לו הבונוס שמגיע לו על אריכות, על כיבוד אב ואם ושילוח הקן. הבונוס הזה שמור לו, יהיה לו בעולם הבא. כן, גוף שפועל עליו חיכוך, אז הוא לא ימשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר, אבל בגלל השפעת החיכוך גם יהיה איזשהו חום. זאת אומרת, יש משמעות לזה שהוא רוצה לנוע במהירות יותר גבוהה. החיכוך לא נותן לו, אז זה יצא החוצה בצורה של חום. זאת אומרת, אבל הפוטנציאל הזה קיים, זה הנקודה. אני חושב שזה מה שהגמרא מתכוונת לומר גם שם. היא לא מתכוונת לומר שאריכות הימים בהגדרה זה לעולם שכולו ארוך. אריכות הימים זה בעולם שלנו. רק אם בעולם שלנו מאיזושהי סיבה אחרת, כמו הנדרים או כמו רצח או משהו כזה, זה לא יכול להופיע מן הכוח אל הפועל, אז הפוטנציאל הזה מן הכוח יצא אל הפועל בצורה אחרת בעולם הבא.
הרב אברהם, איך אפשר שיהיה לנו בנים סחרים לעולם הבא?
אז אני אומר, בעולם הבא יהיה משהו אחר שהוא כמו בנים סחרים, לא יודע מה זה. יהיה משהו שהוא מקבילה, איך יכול להיות שבעולם הבא יהיה לו חיים ארוכים, בעולם הבא אנשים לא חיים. בסדר, יש משהו מקביל בעולם הבא שהוא מקביל למה שקורה בעולם הזה, מה שקרוי בעולם הזה חיים. מה שקרוי בעולם הזה בנים, אז בעולם הבא יהיו לו תלמידים. תלמידים הרי הם כבנים. הנשמה שלו תהיה ראש ישיבה. והוא ילמד נשמות של אחרים והם יהיו תלמידים שלו. ותלמידים הרי הם כבנים. אני יודע, לא משנה, זה רק ביטויים שאני לא בדיוק יודע להסביר את משמעותם. אבל העיקרון הוא זה, אני חושב העיקרון הזה.
לפי זה יכול להיות שכל הסקולות שהם אומרים הם באמת נכונים. אבל רק יש עוד דברים, אז כל רב שיש לו את הסקולה זה באמת נכון.
נכון. זאת אומרת, אתה לא תחיה מזה, אבל אולי בעולם הבא יהיה לך משהו מזה. נכון? זה יכול להיות. אם הייתי מאמין שלרב הזה או לבעל הסגולות יש באמת איזשהו מידע אמין, אז זה מה שהייתי אומר. בפועל הרי זה לא עובד, אז הייתי אומר, טוב, אז זה כנראה עובד בהקשר אחר, במקום אחר. אבל כיוון שאני מראש לא מאמין שיש לו מידע כזה, אז לכן לדעתי זה סתם שטויות. זה לא עניין אפלטוני, אין גם עולם אפלטוני שבו זה עובד. אבל אם היה משהו, אני לא יודע מה, שירד במסורת מהקדוש ברוך הוא, אז אני כן חושב שזה נכון, זה לא עובד בעולם הזה, אז כנראה יש איזשהו ביטוי אחר בעולם הבא. וזה מה שחזל אמרו שם, לעולם שכולו ארוך. כי שם זה כתוב בתורה, אם זה כתוב בתורה זה כנראה נכון. זה לא סגולה של עלי בבא. אז במקום כזה, אם אני רואה שזה לא עובד בעולם הזה, כנראה שזה יצא מן הכוח אל הפועל במקום אחר, בהקשר אחר. אבל כאן אני טוען שזה לא עובד, זה פשוט בגלל שזה לא נכון. אין שום סיבה להניח שהסגולות האלה עובדות, וזה שמשתמש
בהן... אז לא כדאי ללכת לעמוקה או משהו.
לא שומע?
לא כדאי ללכת לעמוקה
בשביל... אפשר ללכת לעמוקה אם לא יועיל, לא יזיק. אבל אני מניח שגם לא יועיל. לטייל זה גם כן לא רע. טוב, בכל אופן, אז במחילת רבי יונתן בן עוזיאל, אני מקווה שהוא ימחה לי על דברי הכפירה שלי. טוב, אז עכשיו באמת אני רק רוצה להעיר הערה על הניסוח, כי באמת מה שמעורר את הבעייתיות באוקימתות, למה, כמו ששאלו קודם, למה בספרי מדע אף אחד לא מוטרד מהשאלות האלה? זה הרי מה ששאלתי גם בשיעור הקודם. ולמה בהקשר התלמודי זה מאוד מפריע? והתשובה היא, בגלל שבספרי המדע, הניסוח מראש הוא לא ניסוח קזואיסטי, הוא ניסוח של חוק כללי, כל גוף שלא פועל עליו כוח נע בתנועה קצובה בקו ישר. אם היה כתוב אצלנו, עבד הוא חצר של אדונו, לא הייתה שאלה, רגע, אבל צריך חצר המשתמרת. לא דיברתי על קניינים, אני מדבר על עבד כחצר. עבד כחצר זה נכון תמיד. אז השאלה לא הייתה עולה, ולא היה צורך לעשות אוקימתות שהעבד הוא כפות וישן. לכן, זה מה שמטריד בעולם האוקימתות. וזה מצריך אותי להסביר למה באמת הגמרא נוקטת בשפה קזואיסטית? כן, קזואיסטיות זה, למי שלא משפטן, קזואיסטיות זה משורש של קייזים. כן, אני, המשנה נגיד, או הגמרא, בדרך כלל לא מדברות בשפה של כללים. אפילו כשהגמרא אומרת, זה נהנה וזה לא חסר, פתור. אז הגמרא לא מדברת על זה נהנה וזה לא חסר, שזה איזושהי אמירה כללית. מה אומרת, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר או אין צריך לעלות לו שכר? שאלה מאוד מאוד ספציפית, שאלה הלכתית. אבל הרי בעצם מה שאת רוצה ללבן, זאת שאלה תיאורטית, אפלטונית, מופשטת. מי שקיבל הנאה מחברו, והשני לא חסר, הוא צריך לשלם לשני או לא? זאת שאלה כללית לגמרי. אחד היישומים שלה, זה מי שגר בחצר חברו שלא מדעתו. אבל הגמרא מנסחת את, את החקירה שלה, כן, את את הדיון העיוני דרך מקרה ספציפי, וזה נקרא גישה קזואיסטית. בעולם המשפטי, אז המשפט הבריטי הוא נוטה לקזואיזם, אם כי הוא קצת נסוג מזה בשנים האחרונות, אבל עדיין הוא בעל אופי קזואיסטי. מה זאת אומרת? בעצם אין שם חוקים כלליים בעולם הבריטי. בעולם הבריטי יש מעט. במשפט הבריטי כל מיני תקדימים שקורים בערכאות שונות יוצרים דה פקטו את המשפט, והמקרים הבאים נבחנים מתוך אנלוגיה למקרים הקודמים. בניגוד למשפט הגרמני נגיד, כן, הבונדסלו, ששם בדרך כלל הנטייה, כן, זה יקס, אז בדרך כלל הנטייה יהיה מדברים על מדע המשפט, אז שם בדרך כלל זה משהו פוזיטיביסטי, לא קזואיסטי, שמדבר, המשפט קובע את החוק הכללי, והשופט לוקח את החוק הכללי ומיישם אותו, דדוקציה כזאת, למקרה הפרטי שבא לפניו. נגיד, בחוק הגרמני, אם היו רוצים להגיד את הטענה של הגמרא שדיברנו קודם, אז היו אומרים, זה נהנה וזה לא חסר פטור. במשפט הבריטי היו אומרים את זה כמו בגמרא. אדם בחצר חברו שלא מדעתו, לא צריך לעלות לו שכר. אבל שניהם מתכוונים לדבר אחד. רק זה ניסוח קזואיסטי וזה ניסוח פוזיטיביסטי. הגמרא היא כמו המשפט הבריטי. היא משתמשת בניסוח קזואיסטי. והשאלה היא למה? זה, ברגע שאני אסביר למה, פתרתי את בעיית האוקימתא. אם אני מסביר למה יש עניין לייצר, לעבוד בפריימוורק קזואיסטי, אז בעצם אני אומר, אני מבין למה הגמרא מעדיפה לדבר על מקרים ולא על חוקים כלליים. עכשיו, אבל מצד שני, ברור לי שהגמרא רוצה כן ללמד אותי את החוק הכללי, רק היא עושה את זה דרך המקרים. ואז לא עולה השאלה של האוקימתא, כן, אז למה? אז אני אומר, כפות וישן, אבל ברור לי שבסוף, בסוף הגמרא אתה להגיד לי שעבד הוא חצר של אדונו, חוק הכללי, רק היא עשתה את זה דרך מקרה. עכשיו, רק נשאר לי להסביר למה. למה הגמרא בוחרת להתנסח דרך מקרים ולא אומרת את החוקים הכללים כמו שיש בחוקי פיזיקה? והתשובה...
אפשר להציע משהו, הרב?
מה?
אפשר להציע משהו?
אוקיי.
הרי אם התורה באמת עוסקת בתחום של ערכים, אם נגדיר את זה ככה בהכללה, הערכים הרי אי אפשר באמת להגדיר אותם באופן דויק, זה אמירות כלליות שאנחנו אומרים, כל הערכים, כמו כל הרגשות, זה לא אמירות באמת שקולות למטרה, ותמיד אפשר לחלק אותם להרבה רבדים. אז בעצם כל מעשה הוא,
אתה מתערבב, אבל אני חושב שאני מבין את העיקרון. אני מסכים לגמרי, זה מה שאני
נפרד וכל...
אתה... לא, בסדר.
הוא יכול להתפזר לאינסוף צורות. תציג משהו שהוא לפחות מדויק בפני עצמו.
אתה נעלם לנו, שמואל. אתה נעלם לנו, אבל הבנתי את העיקרון. אני מסכים למה שאתה אומר. אני חושב שמה שקורה זה שבאמת בלהבדיל ממדעי הטבע או פיזיקה, ששם בסך הכל הניסוחים די פשוטים ודי ברור מה הניסוח הזה אומר. בעולם המשפטי, המוסרי, הערכי, התמונה הרבה יותר מסובכת. בני אדם וחברה האנושית זה דברים מסובכים. וכשאתם תקבעו חוקים כלליים, מאוד יהיה קשה ליישם אותם. זאת אומרת, אנשים לא יבינו למה זה... תחשבו על זה, כשאני הייתי אומר לכם זה נהנה וזה לא חסר פטור, הייתם יכולים ליישם את זה? אני מבטיח לכם שלא. מבטיח לכם שלא, ותסתכלו על סוגיית זה נהנה וזה לא חסר, ותראו כמה מקרים עולים שמה, שבכל אחד מהם מסבירים לכם למה פה הכלל זה לא מתיישם, או מתיישם אחרת. ולכן, השיטה של חוקים כלליים, בהקשרים משפטיים, או מוסריים, או אנושיים, היא שיטה פחות טובה. כיוון שחוקים כלליים יישארו כחוקים כלליים, ואתה בעצם תעשה מה שאתה רוצה. כי אתה לא יודע ליישם אותם. והדרך היותר נכונה, ולכן אני אישית מאוד מזדהה דווקא עם השיטה הקזואיסטית, ואני חושב שזו הסיבה שגם הגמרא בוחרת בהתנסחות קזואיסטית, והמשנה, התלמוד בכלל, זה בגלל שאם אתה אומר את זה דרך מקרים, שזה לכאורה הרבה פחות מדויק, תגיד את החוק הכללי, אל תגיד יישומים, יישומים זה תמיד משהו ספציפי, לא. ברגע שאתה אומר את זה דרך היישומים, אנשים גם מבינים גם את החוק הכללי, וגם איך נכון ליישם אותו במקרים שונים, גם במקרים שאותם לא ראינו בגמרא. אבל כשלמדתי את החוק הכללי דרך המקרים, אני מבין יותר טוב מה החוק הכללי אומר, וגם יודע ליישם אותו. אגב, כשלומדים מתמטיקה למשל, אז אפשר היה ללמד את זה טופ דאון. להגיד לך, ללמד לך את המשפט, ואז להראות לך דוגמאות, יישומים, לפתור תרגילים וכדומה. נדמה לי שדידקטית יותר נכון ללמד את זה אחרת. קח דוגמה, תדגים עליה את המשפט המתמטי, תראה לאנשים על דוגמה ספציפית, איך העסק הזה עובד, ואז מתוך זה תגיד להם, אוקיי, אבל בעצם הדוגמה הזאת היא רק דוגמה. יש פה חוק כללי, והחוק הכללי הזה אומר שעל כל מיני מקרים, בעלי מאפיינים כאלה וכאלה, מתקיימת התכונה הזאת והזאת. אבל אם תתחיל ותעשה את זה טופ דאון ולא באוטומט, אז זה יהיה פחות ברור. אנשים תופסים יותר טוב דוגמאות, אבל לא רק בגלל שהם תופסים יותר טוב את החוק הכללי, כי קשה להם לתפוס דברים מופשטים. אלא כי החוק הכללי בלי הדוגמאות הוא באמת לא בעל מובן ברור. זה לא רק המגבלות שלנו. אלא לך תדע, אפשר ליישם אותו בהמון צורות באמת. לא בגלל שאנחנו מוגבלים ולא יכולים לתפוס. יש המון צורות ליישם והמון צורות להבין את החוק הכללי. וכשאתה רוצה להסביר לנו מה המשמעות האמיתית שלו, זה חייב לבוא דרך דוגמאות. ועדיין, למרות זאת, גם כשהגמרא או המשנה מביאים דוגמה, לגמרא שקוראת את זה, ברור לגמרי שבעצם מתכוונים ללמד אותי חוק כללי. ולכן הגמרא עושה מרשה לעצמה לעשות אוקימתא. כי דרך האוקימתא מראים לנו איך אני עובר מהדוגמה למקרה הכללי. אבל עדיין זה יותר טוב מאשר לנסח ישירות את החוק הכללי כמו שעושים בספרי פיזיקה. זה הטענה. ולכן הגמרא בעצם, כיוון שהיא מודעת למורכבות של הקיום שלנו האנושי, של חברה האנושית, של אדם, זה יצורים מאוד מורכבים, זה לא גוף נקודתי ששוקל 2 קילוגרם ונע בתנועה קצובה בקו ישר, אף פעם כמעט לא נעים בקו ישר בני אדם, אז לכן אתה צריך לטפל בזה בצורה אחרת, לא, אתה לא יכול לתת חוקים כלליים. אם תלמד הרבה מאוד דוגמאות, תראה הרבה מאוד רשת נוירונים, כן? תלמד הרבה מאוד דוגמאות, תראה דרך הדוגמה הזאת, דרך הדוגמה הזאת, אתה בסוף איכשהו תבין איך פועל בן אדם, או מה התורה רוצה שבן אדם יפעל. אבל זה צריך להיות דרך דוגמאות, ולא דרך החוק הכללי. אגב, זה ממש ההבדל בין תכנות קלאסי לבין תכנות של רשת נוירונים. תכנות קלאסי בעצם קובע את העקרונות, איף זה תלך לכאן, איף זה תעשה כך. בסדר? ואומרים למחשב איך עליו לפעול, ועכשיו כל דוגמה ספציפית, שתבוא לפניו, הוא יישם את האלגוריתם שתוכנת לתוכו, את התוכנה שלו. ברשת נוירונים זה עובד בצורה קזואיסטית. אתה לוקח רשת, אתה זורק רשת לתוך המחשב, אתה מאמן אותה על מקרים, וכל מקרה הוא שונה ממקרה אחר, ואתה נותן לה פידבק, נגיד סופרוויזד טריינינג, מי שמכיר, אתה נותן לה איזשהו מקרה, היא הבחנה את זה, אתה אומר נכון או לא נכון, נותן לה פידבק, היא מארגנת את עצמה, היא לומדת מהדוגמה הזאת, עוד דוגמה ועוד דוגמה ועוד דוגמה, בסוף הרשת הזאת, תבין איך מטפלים באופן כללי בסוגיה הזאת. יכולת לתת לרשת, אתה רוצה שרשת תזהה פרצופים, תזהה אנשים, אוקיי? עכשיו, אתה יכול ללמד אותה איך מזהים אנשים, תראה, תזהי לפי הזווית הזאת של הגבה ועובי האף, ואין לזה, אין לזה סוף. זה כל כך רגיש, כל כך עם רזולוציות גבוהות, כל כך מורכב, שאין שום דרך לעשות את זה בצורה של תוכנה קלאסית. איף הזווית היא כזאת, אז כך, אם העיניים הם כאלה, אז כך, אם האף הוא כזה, אם תעשה את זה עם איפים וכאלה, לא תגיע לשום מקום. ולכן הדרך לטפל בבעיות מורכבות, זה בעצם דרך מקרים, בצורה קזואיסטית. קח את מיקי אברהם, אתה רואה אותו, זה מיקי אברהם. קח את מוישה זוכמיר, אתה רואה אותו, זה מוישה זוכמיר. ברגע שאתה מלמד אותו על הרבה מאוד דוגמאות, בסוף הרשת יודעת לזהות את כל בני האדם, לא רק את מיקי אברהם ומוישה זוכמיר. אבל לימדתי אותה את החוק הכללי דרך דוגמאות, ולא דרך הזנה ישירה של החוק הכללי לתוכה. החוק כללי מסובך, וזו דוגמה נהדרת, אני חושב, להבדל בין פיזיקה לבין משפט, או הלכה, או פסיכולוגיה, אם תרצו. כל התחומים האלה הם תחומים כל כך מורכבים, שבעצם הדרך לטפל בהם זה הדרך לנתח מקרים. ודרך המקרים לנסות ולקבל איזושהי תובנה יותר כללית על התחום. ולא ללכת טופ דאון, כן? לקחת את הכללים, והמקרים הם מקרה פרטי של הכללים. וזאת הסיבה, ואני חושב שהיא סיבה מצוינת, למה הגמרא עובדת בצורה קזואיסטית. אגב, חלק מאותו הבדל בין הבונדסלו לבין המשפט הבריטי, זה המשפט המקובל, מה שנקרא נדמה לי, זה שהיקס, כיוון שהם פוזיטיביסטים, הם מיישמים את ה... יש חוקים כלליים, וכל המקרים הם מקרים פרטיים. עכשיו, רק אצל יקס יכול להיות שואה. כי מבחינת היקס צריך לציית לחוק. זה הכלל. עכשיו, אף אחד לא נכנס, רגע, לא, אבל אם החוק הוא כזה וכזה, שצריך לרצוח סתם אנשים, אז לא על זה מדובר. היקס לא מבינים דברים כאלה. אם יש חובה לציית לחוק, אז מצייתים לחוק, ומה שהחוק אומר זה מה שאנחנו עושים. זה בדיוק התפיסה הפוזיטיביסטית של משפט. התפיסה הפוזיטיביסטית, כיוון שמשפט זה דבר מורכב, אז פוזיטיביזם לא עובד. גם היקס היום כבר מבינים את זה, אבל עדיין הנטייה היא כזאת. היום זה כבר רק נטיות, כולם נמצאים איפשהו באמצע. אבל במשפט בריטי, באופן עקרוני, זה לא יכול היה לקרות. זה לא יכול היה לקרות בגלל שגם אם יש משהו שהחוק הכללי אומר, זה נהנה וזה לא חסר פטור. כן, אבל במקרה הזה הרי ברור שזה לא יכול להיות נכון. משהו פה, זה עוול זורק לשמיים. אז אני אגיד, לא, זה מדבר על מקרה כזה, אבל במקרה שלנו הכלל הזה לא עובד. זה בדיוק צורת חשיבה קזואיסטית, שבה החוק הכללי הוא בערבון מוגבל. האינטואיציה שלי על המקרה המסוים יכולה לגבור על החוק הכללי. החוק הכללי לא הופך אותי לרובוט. אני לא אדם מתוכנת. אוקיי? ולכן יש לזה המון המון משמעויות להבדל הזה בין התייחסות קזואיסטית לבין התייחסות פוזיטיביסטית. ובמובן הזה אני חושב שזה הסבר מצוין למה התלמוד, כן, הרבה פעמים אנשים חושבים שהתלמוד זה איזשהו סוג של חיבור פרימיטיבי. מה, הם לא ידעו להגיד את הכללים? שקידו את הכללים, ואנחנו כבר מיישם את זה על המקרים בדדוקציה, מה, כל מיני מקרים כאלה, מקרים אחרים, ואז הוא קימטות ופה, וזה סותר, ואז משנים, זה כל כך, בנוי בצורה כל כך מסובכת ולא ברורה ואסוציאטיבית, בעיניי זה כל הרעיון. כל הרעיון שרק ככה אפשר לבנות מערכת. מערכת שמנסה להיבנות בצורה אחרת, מדרך משפטית, שמנסה להיבנות כמו פיזיקה, לבנות את מדע המשפט, כמו שהיקס קוראים לזה, לא תגיע רחוק. או לפעמים תגיע רחוק מדי. ולכן המורכבות של התחום דורשת איזשהו טיפול שהוא bottom up, לא top down. זה המקרים אל החוק הכללי, ולא מהחוק הכללי אל המקרים. ולכן המגבלה היא שתמיד כאשר הגמרא או המשנה רוצים להשמיע לי חוק, היא עושה את זה דרך מקרים ספציפיים. ואז תמיד יש כמובן איזושהי ודאות, כי מהמקרה הספציפי הזה אפשר לנסח כל מיני חוקים כלליים. אז אני עושה ניסיונות, אז אני בודק את זה, עבד כפות, ישר וזה, אבל מה יהיה עם עבד לא כפות? אני צריך הרבה דוגמאות לאמן את הרשת נוירונים שלי, כדי שאני אבין את התמונה ואפעל נכון. אבל אחרי שיש לי את כל הדוגמאות האלה, בסוף, אני חושב שאני פועל יותר נכון מאשר מי שיקבל את החוקים הכלליים. ולכן באמת אמרתי לא פעם כבר, שהגמרא, יש לה איזשהו זלזול מובנה בכללים. כן, הגמרא אומרת בקידושין, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. כן, כתוב, כל מצוות תעשה של זמן גרמה, נשים פטורות, חוץ מרשימה של 3 או 4 מצוות. שואלת הגמרא, יש גם 50. אומרת הגמרא, הכל. אומרת הגמרא, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. עכשיו, צריך להבין שזה דבר מוברא, מוזר, מוטרף כמעט הייתי אומר. אז אם אומרים לי כל מצוות תעשה זמן גרמה נשים פטורות, ואני מצאתי איזה יוצא דופן או שני יוצא דופן, אמצל, לא נורא, אמרו משהו כללי, אבל יש גם כמה יוצא דופן. מבין. אבל פה הגמרא אומרת גם ממחוץ, אומרת כל מצוות תעשה זמן גרמה נשים פטורות, חוץ מא', ב', ג' וד'. היא גם מנתה את יוצא הדופן. עכשיו מצאתי עוד יוצא דופן אחד. זאת אומרת, אל תעשה עניין, בסדר, זה שעוד יוצא דופן אחד. מה אתה עושה עניין? זאת אומרת, גם במקום שהניסוח הוא הניסוח הכי דווקני שיכול להיות, כולל החוץ, אתה מונה גם את יוצא הדופן. אפילו במקום כזה, אני לא מתרגש מזה שיש עוד יוצא דופן. זאת אומרת, שהגמרא מזלזלת פה, היא כמעט צוחקת בפה מלא על השימוש בכללים. מה, כן, זו הדוגמה שתמיד אני מביא בהקשר הזה, גמרא בבא קמא, במשנה הראשונה הרי כתוב, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והעבר. ובסוף, הצד השווה בא ישב אין שממונך ושמירתן עליך, וכשיזיק חבל המזיק ושלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אז הגמרא פה, המשנה פה עושה משהו חריג, שבהרבה משניות זה לא מופיע, אחרי שהיא מביאה את הדוגמאות, השור, הבור, המבעה והעבר, היא גם נותנת לי את החוק הכללי, שכל מה שממוני ושמירתו עליי, אם הוא יזיק אני חייב לשלם. השאלה שאני הייתי שואל במצב כזה, זה שאם הבאתם את החוק הכללי, בשביל מה אתם מביאים את הדוגמאות? דוגמאות זה מקרה פרטי, לא תקבע את החוק הכללי. הגמרא בדף ו' אומרת, הצד השווה לעיתוי עימי. הבאת לי דוגמאות, בשביל מה אתה מביא לי את החוק הכללי? זה הפוך להיגיון. אם כבר פעם אחת המשנה עשתה לי טובה, ונתנה לי את החוק הכללי, אז עכשיו השאלה צריכה להיות, תודה רבה על זה שנתתי את החוק הכללי, בשביל מה צריך את הדוגמאות? אבל הגמרא, אפילו במקום שנתנו לה את החוק הכללי, שואל בשביל מה צריך אותו. הרי יש דוגמאות. זאת אומרת, רואים שהגמרא רואה בדוגמאות כתווך יותר אמין להעביר אליה את המידע, ולא בחוק הכללי. תראו למשל, השלכה לדוגמה, יש כלל בגמרא שבמחלוקות אביי ורבא, הלכה כמו רבא בר מיעל כגם. יעל כגם זה ראשי תיבות של שש סוגיות, כן, יהוש שלו מידת, עת זומם, לחי עומד מאליו וכו', שבהן הלכה כמו אבייב. עכשיו, אם תסתכלו ברמב״ם, אז תראו שיש עוד סוגיות שבהן הוא פוסק כמו אבייב, מעבר ליעל כגם. שתיים למשל, אחת מהן זה לא תתגודדו, ולא תתגודדו, שני בתי מדרש בעיר אחת, זה מחלוקת אבייב ורבא, והרמב״ם פוסק כמו אבייב, שאסור לעשות שני בתי מדרש בעיר אחת. ואותו דבר ביעביד לא מעני, בתחילת תמורה, גם שם, לפחות לפי חלק ממפרשי הרמב״ם, יש בזה סתירות קצת ברמב״ם, לפי חלק ממפרשי הרמב״ם הוא פסק כמו אביי. בשאלה איך זה יכול להיות? לא רק שהגמרא אומרת שאביי ורבא הלכה כמו רבא, אלא היא גם מונה את יוצא הדופן. חוץ משישה מקרים, יעל כגם. עכשיו הרמב״ם מביא עוד שני מקרים, וגם בהם הוא פסק כמו אביי. אז כולם ספרי הכללים, מתחילים להמציא איזה פיציקלים ודיפרנטים, כן? אז, לא, הלכה כמו אביי, כמו רבא, רק במקום שבו אביי ורבא חולקים בעצמם. או אם חולקים בדעת תנאים, אז יכול להיות שתהיה הלכה כמו אביי בעוד מקרים. מאיפה זה, מאיפה לקחו את זה, איפה זה כתוב? לא כתוב בשום מקום. מאיפה המציאו את הכלל הזה? לא צריך להמציא את הכלל הזה. הכלל מיותר ולא נכון. הרמב״ם בסך הכל מיישם כלל אחר שכתוב בגמרא. שאין למדין מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. הנה, זה מקרה קלאסי. זה כלל שהלכה כרבה, חוץ מיעל כגם. אבל גם במקום כזה, לא לומדים מהכללות, לא לומדים מהכללים, אלא יש גם עוד חריגים. איך אני קובע את החריגים הנוספים? אם ברור לי שהלכה כמו אביי, מסברה, מסוגיות אחרות, לא משנה מה, אז אני אפסוק הלכה כמו אביי. הכלל שמופיע בגמרא, זה כלל שמדבר על מישהו שאין לו איזשהו שיקול ספציפי לפסוק כמו אביי או כמו רבא. במקרה כזה, אז דע לך יש כלל, הלכה כמו רבא חוץ משישה מקרים. אבל אם יש סוגיה שבה יש לך עמדה מאוד ברורה, ואתה חושב שאביי צודק, אז תפסוק כמו אביי. הכללים לא מדברים, אם כן זה הירושלמי אומר, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. מה זאת אומרת? אתה רוצה ללכת בעקבי הצון, לעשות את המנהג. זה רק אם לא תדעי לך. אם אין לך עמדה משלך, אז אתה הולך אחרי המנהג. אבל אם יש לך עמדה משלך, אז למה אתה צריך אחרי המנהג? אם אתה בספק, לך אחרי המנהג. אם יש לך עמדה, אתה לא בספק. למה האשכנזים צריכים להיות כמו הרמ"א, והספרדים כמו העם החבר? הם לא צריכים. אם יש לי עמדה משלי, ואני אשכנזי. אם יש לי עמדה משלי ואני סובר כמו העם החבר, אני אעשה כמו העם החבר. אם אין לי עמדה, אם לא תדעי לך היפה באנשים, צאי לך בעקבי הצון. תלכי אחרי המנהג. המנהג הוא ברירת מחדל למי שאין לו עמדה. ולמי שיש לו עמדה, אז שיעשה את מה שהוא חושב, מה שהוא יודע. אותו דבר עם כל הכללים בגמרא, לא יודע כל, אבל רוב הכללים בגמרא הם כאלה. ולכן הרבה פעמים, בעלי הכללים מתלבטים, רגע, יש פה חריגה מכלל כזה, חריגה מכלל אחר. חריגות מכללים זה דבר שרק צפוי שיהיה בגמרא, זה לא קושייה. הכללים נאמרו למקרים שאין לך מה מידע קונקרטי מה לעשות, אין לך עמדה מה לעשות, תשתמש בכללים. המוציא מחברו עליו הראיה. אתה יודע, מוציא בחברה לראיה חוץ ממקום שבו ברור לי שהוא לא צודק. אם הוא לא צודק, אני יוציא ממנו גם בלי ראיה. רמב"ם מפורש, בפרק כ' ופרק כ"ד בהלכות סנהדרין. הכללים בדיני ראיות זה לבית דין שאין לו עמדה משלו. לא ברור לו מי צודק. אז לך עם הכללים. האם ברור לך מי צודק? לפחות בדיני ממונות. אז לך עם זה.
או הכלל שאומר שכל כלל יש לו יוצא מן הכלל.
נכון, זה הכלל היחידי שאין לו יוצא מן הכלל כנראה.
אז מה היוצא מן הכלל שבמשולש יש 180 מעלות?
לא, זה כלל מתמטי, זה בדיוק ההבדל. בכלל מתמטי אין יוצא מן הכלל.
אז לגבי מה אני אמר שלכל כלל יש יוצא מן הכלל?
בכללים משפטיים, בכללים חברתיים, בכללים פסיכולוגיים. וזה בדיוק הנקודה של המורכבות שעליה דיברתי קודם. יש יוצא מן הכלל לא בהכרח בגלל שהכלל לא נכון. ושיש כללים אחרים שלפעמים מתערבים ומפריעים.
עד היום אני עשרות שאני מבין שהתשובה היא שזה היוצא מן הכלל של הכלל, שאומר שלכל כלל יש יוצא מן הכלל.
בסדר, אוקיי, זה חידוד יפה, אבל זה, אתה מתייחס לזה כאילו זאת משנה. בסדר, זה הכוונה של הפתגם העממי הזה. הטענה בסופו של דבר, מה שאני רוצה לומר, זה שיש סיבה טובה למה התלמוד מעדיף את התפיסה או את המסגרת המחשבתית הקזואיסטית על פני המסגרת הפוזיטיביסטית. ולכן לא קשה למה רבא אומר, במקום להגיד לי שהעבד הוא חצר של אדוניתו, הוא אומר לי שהעבד קונה בקניין חצר עבור אדוניתו. כי הוא רוצה להראות לי מה המשמעות שהוא חצר. שמה, שאפשר לעשות גדר סביבו? לא, זה שהוא חצר, הכוונה לעניינים הלכתיים משפטיים, כמו דיני קניינים למשל. אז מביאים דוגמה דרך דיני הקניין. זה דרכה של הגמרא. אבל עדיין ברור לגמרא שרבא לא התכוון לספר לי סיפור על מה דינו של עבד כפות. רבא בא להגיד לי עיקרון כללי, ודווקא בגלל זה הגמרא עושה וקימתא. כי ההדגמה של העיקרון הכללי, העיקרון הכללי זה שהעבד הוא חצר של אדוניתו. ההדגמה זה הדיני קניין. ספציפית בדיני קניין צריך שהוא יהיה כפות וישן כדי שהוא יקנה. ומה עושה וקימתא? מדובר בעבד כפות וישן. אבל רבא, כשאני שאלתי למה רבא הזכיר דווקא, לא הזכיר שהעבד הוא כפות וישן, כי הוא לא דיבר על עבד כפות וישן, הוא דיבר על כל עבד. אז זה לא שאלה.
אז במה זה התבטא?
שהאוקימתא חולקת על המשנה, היא לא חולקת על המשנה. היא מפענחת את הכלל שהמשנה רצתה להשמיע לי דרך הדוגמאות.
אז איזה מקרה כן מתאים לזה שהעבד הוא חצר של אדוני?
אמרתי, למשל, מה יראה אפשר לחשוב? אם אני מוצא חמץ אצל העבד שלי, יכול להיות שאני אעבור על בעל יראה.
כבוד הרב, הרב מיכאל אברהם, בנושא של עבד למשל, יש הבדל למשל בין חוקי חמורבי שעבד רק שייך לאדונו ואין לו שום זכויות ושום דבר, ואצלנו עבד יכול שאם רע לו יכול לברוח מאדונו למקום אחר ואסור להסגיר אותו. מה קורה לדוגמה אצלנו אם יש עבד שהוא מביא לו את הבעלים שלו את הגט תביא את זה לאשתי, הוא אומר, אדוני, אתה לא רוצה להתגרש, והיא לא רוצה להתגרש, יש להם שיגעון רגיע, אני מכיר שניכם. מה המצב?
תראה, העבד לא אמור להגיד שום דבר בעניין הזה, קודם כל כי הוא כפות וישן. אז הוא לא יכול לדבר ולא יכול לחשוב. ואני חושב שהסיבה לזה היא בדיוק מה שאתה אמרת. למה צריך שהעבד יהיה כפות וישן? ושעבד קונקרטי, לא עבד אפלטוני. עבד קונקרטי הוא בן אדם, יש לו דעת. הוא יכול להסכים, יכול שלא להסכים, לרצות, לא לרצות. לכן אני אומר, כשאני מדבר על עבד קונקרטי, אני צריך לעשות הפשטות. אז הוא כפות, ישן, הוא לא הולך, הוא לא עם מודעות ולא כלום. אבל רבא לא דיבר על עבד קונקרטי, רבא דיבר על עבד אפלטוני. והעבד האפלטוני זאת ישות ששייכת לאדוניה. היא לא בן אדם, והיא לא, אין לה שום מאפיינים אחרים. חמור נקודתי. זה בדיוק הנקודה.
זאת אומרת, העבד זה כמו בנבוקו, איך שהם הולכים, העבדים קשורים אחד לשני וזהו זה, ולא יכולים לצעות לא ימינה ולא שמאלה.
כן, אבל לא דיברו על עבדים כאלה, דיברו על כל עבד. רק את מושג הקניין אפשר להדגים את זה על מושג הקניין רק אם העבד כפות וישן. האמירה של עצמה מדברת על כל עבד. אבל ההשלכה של זה לגבי דיני הקניין, שהעבד יכול לקנות בקניין חצר עבור אדונו, זה רק אם העבד כפות וישן. ולכן האוקימתא, בסופו של דבר, רק מסלקת בעיות לגבי ההדגמה, אבל היא לא נחוצה כדי להבין את הרעיון הכללי, זה השורה התחתונה. האוקימתא אף פעם לא נחוצה, הרעיון הכללי נכון לכל עבד, לא רק לעבד כפות וישן. ולכן לא קשה על רבא למה הוא לא ציין שהוא מדבר על עבד כפות וישן, כי הוא לא דיבר על עבד כפות וישן. את הביטוי של העיקרון הכללי, שאפשר לקנות את בדרך העבד בקניין חצר, זה לא עובד, אלא אם כן העבד הוא כפות וישן. אז פה צריך תאוקימתא. וזה כלל שאני אנסה להדגים אותו לסוגיות האחרות שלנו בשיעור הבא, ששם אנחנו נראה מה ההשלכות של העניין, שהאוקימתא תמיד מסלקת בעיה צדדית, לעולם החידוש של המשנה לא יושב באוקימתא. זה פועל יוצא, זה נגזרת של ההסבר שנתתי כאן. אנחנו נראה ההשלכות, יש לה השלכות מאוד מעניינות, בסוגיות הבאות. לא שומע?
הרב, הרב, אפשר אולי להציע ככה באופן חצרני קצת, שבעצם באמירה של הגמרא על עבד כפות וישן, היא באה להגיד לך בסאבטקסט, שבעצם ההתייחסות הזו שעבד הוא חצר של אדונו והוא לא בן אדם, הוא בעצם קיים, לא קיים, כי זה רק בעבד כפות ישן, בעצם זה לא המהות של העבד, כי עבד, כמו שהרב אמר, שעבד הוא חי ומדבר, אז הוא בן אדם עם כל המשמעויות.
מי שרוצה לדרוש את זה לשבח, אז בהחלט יכול לדרוש את זה גם לשבח. אבל אני כרגע מסתכל על זה במבט, לא במבט מוסרי, אלא במבט משפטי או פרשני. ובמבט הפרשני, מה שאני רוצה לומר, זה שרבה רוצה לומר משהו על עבד באופן כללי, לאו דווקא על עבד כפות וישן. זה שאני קופט ומשין אותו, זה רק כדי שיופיע פה העבד הפלטוני, ואני לא אתייחס לעבד הקונקרטי. עכשיו, מה ההשלכות? כל אחד ייקח את זה למקומות שלו. טוב. עוד הערות או שאלות?
הרב, רציתי לשאול, בתורה שבכתב אנחנו מוצאים את שני סוגי הנוסחים, כלומר, גם יש חוקים, קודקסים כאלה, גם יש חוקים שנלמדים דרך מקרה, כלומר, שהתורה מתארת אותם במקרה.
תראה, הגבול הרבה פעמים הוא לא ברור, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. זה מקרה? לכאורה כן.
נראה לשלו, כן? נראה לשלו.
זה רחב יותר. ויש כלי בהמה, יש כלי בגדים, והתורה מדברת לחוד עליהם. זה מרופשתים.
לדוגמה, המקרה של גירושין, של ייבום, זה כאילו ממש מוצג בצורה של סיפור, אבל עבדים, לעומת אבל יש... לא שמעתי?
כל קזואיסטי, איפה הפוזיטיביסטי?
סתם דוגמה, עשרת הדיברות, זה הדוגמה הכי קלאסית שעולה לי עכשיו. יש גם רשימות מצוות בפרשת קדושים.
גם הגמרא יש.
סליחה?
כמה הצד השווה שממונך עוד שמירתן עליך. יש, אבל זה נדיר. בדרך כלל מדברים איתי על ה... יכול להיות שיש מקומות שבהם היה חשוב לתורה או לגמרא להביע את העיקרון הכללי, וגם היה, אולי זה היה מספיק פשוט, לא מורכב, בשביל שאפשר יהיה לנסח גם את העיקרון. כלומר, לא תרצח. אני מניח שאנשים לא יתבלבלו. זאת אומרת, אנשים יבינו את משמעותו של החוק הזה, ולא צריך להגיד לי, אל תיטול נשמה מיצור בגובה 1.60 מטר, בדוגמה מסוימת. פה ברור למה הכוונה, אז השתמשו בדבר הברור. אבל באופן כללי, כיוון שהתמונה או התווך הוא מורכב, אז משתמשים בדוגמאות ולא בכללים.
אוקיי, רציתי פשוט לשאול באופן בסיסי, אם הרב חושב שיש איזשהו חילוק בין תורה שבכתב לבין המקורות שבתורה שבכתב.
אני לא חושב, גם בתורה שבכתב מדברת הרבה על מקרים.
תודה.
וגם בתורה שבעל פה יש לפעמים כללים. זה לא שאין כללים. אבל זה, המינון הוא קטן, ואפילו כמו שאמרתי קודם, כשהוא מופיע בבבא קמא שואלים לעיתוי אימי, את מי צריך את הכללים כשיש דוגמאות, ואת רואים שהכללים לא תופסים את המעמד שיש להם, שהייתי מצפה שיהיה להם, כמו בחוק הגרמני. לכאורה הייתי מצפה, תן לי את הכללים ואת היישומים, אני כבר אעשה, זה דדוקציה, מה הבעיה? לא, גמרא זה נקודת מוצא הפוכה.
כן, תודה.
אוקיי, אז נעצור כאן, שבת שלום.
שבת טובות. שלום.
שבת שלום.
תודה רבה.
הרב מיכאל.
כן.
אתה יודע שהבן של צביקה נהרג.
כן, כן.
אני זוכרת את שאול, את הסבא שלו, אני חושבת שאני זוכרת את מודעת האבל על הסבא שלו שאול בחיפה.
כן, בשבט שלנו העלו את זה בוואטסאפ.
כן?
זיגי.
כן.
צביקה היה מדריך שלנו בבני עקיבא.
מי המדריך שלכם?
צביקה.
כן, צביקה? ומדריך של צביקה בבני עקיבא היה עודד רודנבלום. אח של יגאל, שתמיד טיפר להם סיפורים ממלחמת השחרור, מאבא שלו ומאבא שלי.
אוקיי.
צורות טובות.